טוב, בסדר גמור. קודם כל, אני מתנצל, הייתי צריך להגיד בפעם שעברה, בשיעור האחרון, רציתי להגיד שר כוח על כל ההתמדה וזה, ושכחתי, פשוט שכחתי זה השיעור האחרון, וכך איזה נזכרתי שבעצם זה השיעור האחרון. אז למפרע, למפרע שר כוח. אנחנו נמצאים עכשיו בעמוד קוף חף ד' בפסקה קוף למד. המהלך עכשיו שהרמח"ל מתחיל להסביר, והתחלנו לראות את זה, אז אתם יודעים מה, אולי רק נעבור מהר מעמוד קוף חף ב', שזה בעצם מתחיל את המהלך. אתם רואים באמצע עמוד קוף חף ב', ועד הנה השלמנו כל המצטרך לדעת בעניין בריאת הרע. אתה נבאר את אשר סידר האדון יתברך שמו לתיקונו ולהעבירו מן הבריאה, להיות כל הנמצאות מתוקנים עד תכלית תיקון השלם שיהיה לעתיד לבוא. עכשיו זה תהליך התיקון, איך מתבטל הרע לעתיד לבוא. ואומנם שצריך לדעת תחילה הוא שאף על פי שחידש הרצון העליון את הקלקולים כמו שבערנו כבר, לא הייתה הכוונה להשאירם, אלא עד הרבה להעבירם ולהביא אחריהם התיקון השלם. ועל כן גזר שלא יהיה הקלקול ביטול גמור שלא ישאיר זכר מן המתבטל, אבל עשה, כלומר אלא עשה שיהיו קלקולים שיכולים להתקן. כי תתקיים הוויית הנבראים אפילו בתוך הקלקולים עד שתשוב לאיתנה כחולה המתרפא. זאת אומרת, אם באמת הייתה יכולת חלילה לרע לקלקל את העולם ולהרוס אותו, אז זה אומר שזה לטוב ולרע. הטוב יכול להשתלט והרע יכול להשתלט ולהרוס את העולם וגמרנו, וזהו. אבל כיוון שזה לא העניין, והקדוש ברוך הוא הרי ברא את הרע כדי שבסוף בסוף בסוף הוא יתבטל והטוב הוא זה שינצח את הכל, לכן אין לרע יכולת להרוס. הוא יכול לקלקל, הוא יכול לעשות את האדם, את העולם כולו לחולה, אבל חולה יכול להתרפא, לא חלילה להרוג. ותראי אמיתת הדבר הזה בכל דברי העולם, כי לא הושמו הקלקולים לאבד הטוב, אלא לעוות, ואחרי זה יסתלקו וישוב הטוב לאיתנו. ראי, אפילו אמיתה שהיא הביטול היותר גדול שבעולם, אינה ביטול גמור, כי הרי יש תחיית המתים, שאף על פי שהגוף שב לאפר, הנה הלוז שבו, עצם הלוז, דיברנו על זה, נכון? עצם הלוז מתקיים כידוע, לבנות ממנו הגוף עצמו. כל שאין משהו פחות ממיטה, שאינו ביטול גמור, ודאי אלא מתקלקל ויכול להתקן. אז זה חסד של הקדוש ברוך הוא, שעדיין, עם כל הקלקולים, עדיין היסוד נשאר, ומזה בסוף השלמות תצא אל הפועל. זה כשאנחנו מדברים על האדם הפרטי. כן, האדם הפרטי, אדם שמת, עדיין עצם הלוז שבו קיימת. עכשיו הוא מדבר באופן כללי. בישראל בגלות הורידם עד עפר, שנאמר בהם במחשכים מושיבני כמתי עולם. דרך אגב, אתם יודעים על איזה עניין הגמרא מביאה את הפסוק הזה? במחשכים מושיבני כמתי עולם? לא יודעים? זה תלמודה של בבל. על התלמוד הבבלי, לעומת התלמוד הירושלמי, במחשכים מושיבני כמתי עולם. כן, בגלל שהתלמוד הבבלי, מה שהוא עושה, הוא מנסה לחפש, רואים, יש סוגה מאוד יפה במסכת פסחים, שרואים את זה בצורה מאוד ברורה, שיש איזשהו דין, איזושהי מימו מסוימת, והמורים מנסים לחפש, על מה זה מדבר? זה נותן הצעה כזאת, זה נותן הצעה כזאת, זה נותן הצעה כזאת, ואז הגמרא מספרת שבא אחד המורים, סיפר את זה לרבי ירמיה. רבי ירמיה היה בבבל ועלה לארץ ישראל. ורבי ירמיה מדבר כזאת צורה חריפה, אומר, בבלי, טיפשי, בגלל שאתם יושבים בארץ חשוכה, לכן אתם אומרים דברים חשוכים, והכל מה, לא שמעתם מה שאמרו, שזה בגלל זה וזה וזה וזה. מה הכוונה? בארץ ישראל, הדברים היו ברורים. הסוד הייתה ברורה, לא היה. כאילו, בן אדם שהולך בחושך, מחפש, והוא לא, עד שהוא מוצא איזשהו משהו. בן אדם שנמצא בארץ ישראל, במקום שהוא מואר, אז הוא רואה את הדברים מול העיניים, הוא לא צריך לחפש את זה. לכן התלמוד הבבלי הרבה יותר קרוב לסברה, הרבה יותר קרוב להיגיון, בגלל שאתה, אם אין לך את האור, אם אתה לא רואה את הדברים, אז אתה מנסה עם השכל שלך להגיע למה שאפשר. אבל בתלמוד הירושלמי זה לא ככה, בתלמוד הירושלמי יש מסורת, יש דברים שניתנו, זה חצי נבואה, כן? וככה זה ניתן וככה זה מועבר מעלה. בכל אופן, אז התיאור של הגלות זה הפסוק הזה במחשכים מושיבני כמתי עולם, ולכן זה לא סתם שבבל היא זאת שהתלמוד הבבלי הוא זה שבאמת קובע. כל זמן הגלות התלמוד הבבלי הוא זה שקובע הלכה. בבלי נגד ירושלמי הלכה כמו הבבלי, ככה הרמב"ן כותב מסכת בבא מציע. בגלל הדבר הזה, בעזרת השם, לעתיד לבוא, דברים השתנו. בכל אופן, אז הוא אומר ככה, וישראל בגלות הורידם עד עפר, שנאמר בהם המחשכים הושיבני כמתי עולם. ואם כל זה קרא כתיב, כתוב בפסוק, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם וגומרו. וכתיב כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא כליתם, אין כילוי. והיינו, כי אין הקדוש ברוך הוא ניחם על מעשיו הטובים שאם אסם. הקדוש ברוך הוא לא מתחרט חלילה על מה שהוא ברא, ואף על פי שמניח להם קלקול, אינו שעזבם ודחם בשתי ידיים חס וחלילה, אלא מניח להם לסבול מה שהוא יודע היותו סוף סוף לטובם. על כן הוא מקיים מציאותם, אבל מניחם הוא להצטרף. להצטרף הכוונה היא להזדקק, כן? כמו צורף, בדיוק, כמו צורף. להצטרף בקור הניסיונות של הצרות הרבות והרעות, אחר ישובו ויפרחו כגפן ויצמחו מחדש, כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח, זה גם פסוק בישעיהו, והזרעונים עצמם ראיה לדבר, הנה זה עצמו ראיה, שהם מתקלקלים תחת הארץ, אך לא מתבטלים, אלא על כן מאפר יחזרו ויצמחו. כן, אז כל הקלקול שאתה רואה בזרעון, נראה לך כאילו זה נהרס, אבל זה לא. זה לא, יש שם את היסוד שהוא נשאר, ועד הרבה, בגלל הקלקול הזה לכן צומח מנו הדבר הגדול שצומח, ככה גם פה. נמצא שלא ימציא האדון ברוך הוא למעשיו ביטול ממש שאין לו תיקון, אלא קלקול שיכול להתקן. והנה כמו שבארנו שלהמצאת הביטול הזה לא ייחד האדון ברוך הוא שם שלמותו עליו, שאינו מייחד שמו, שאינו מייחד שמו על הרעה, כי עד הרבה, ממעשה שלמותו, עמוד קוף חף דלת, עד הרבה, ממעשה שלמותו הוא לקיים כל דבר טוב, אפילו בתוך ההפסדים בשעת כלכלתו, ולא זז מרחף עליהם כדי לקיים הטוב, שלא יתבטל ביטול גמור. אפילו בשעה שהמצב הוא הכי גרוע שרק יכול להיות, עדיין הקדוש ברוך הוא מרחף, מרחף על כל הבריאה כביכול, כדי שהבריאה עדיין תחזיק מעמד, ובסוף זה יצמח. אמרנו אז, פה בהערה 32, רב חיים פרינלדר כותב על המשפט הזה, ולא זז מרחף עליהם, קוף חף דלת, על משהו, על מה שכותב הרמח"ל, ולא זז מרחף עליהם כדי לקיים הטוב, כותב כאן רב חיים פרינלדר רמז לרפח ניצוצות של קדושה. זוכרים, דיברנו על זה, אז בסוף, דיברנו על זה, רפח, אז לומדים את זה מהפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, מרחפת, אז יש לנו מם וטף בשני הקצוות, ובאמצע ריש חת פי, רפח, כן? זאת אומרת, המציאות היא מציאות של מת, ומה שמחזיק את המת הזה, שעדיין יישאר בו איזשהו משהו ניצוץ של חיות, זה הריחוף הזה. בסדר? זה מה שנקרא רפח ניצוצים. עכשיו, רק סתם, אני לא מבין מה שאני אומר, אבל עשיתי פעם חשבון עם חברותה שלי, מה זה רפח? רפח זה 288, נכון? 288 זה 4 פעמים כפול 72, נכון? יש? שעה מאוחרת, בכל אופן. 4 פעמים כפול... 70 כפול 4 זה 280, 2 כפול 4, 8, זהו. אז יש לנו ריש פי חת. 72 זה גימטרי החסד. שם עין בית, מכירים? שמעתם את המושג הזה? אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, יש שם של עין בית אותיות. השם שבו, השם שמגלה את מידת החסד, שם עין בית. עכשיו, 4 פעמים עין בית, 4 פעמים חסד, זה הרפח ניצוצים. מה זה אומר? למה דווקא 4 פעמים... אני לא יודע. רק סתם מחשבה, יש 4 אותיות לשם הוויה ברוך הוא. לא יודע אם זה קשור או לא קשור, אין לי מושג. אבל רק דבר אחד אני רוצה שניקח מפה. מה שמהווה את היסוד של הרפח האלה, זה חסד. זה חסד. וזה מה שאומר פה הרמח"ל. באמת, יש מצבים שבהם העולם כמעט על סף מוות. כמעט על סף מוות. כי הקלקול כל כך מתגבר שזה... אין, זה נראה הסוף. זה נראה הסוף. אבל בגלל שבסופו של דבר חסדו של הקדוש ברוך הוא שבסוף הכל יגיע אל השלמות והטוב הוא זה שיצמח ויצא אל הפועל, אז לכן הקדוש ברוך הוא שומר על חיות, שומר על משהו, על איזשהו ריחוף מסוים כדי שבסוף זה יצליח. וזה אותו חסד כפול 4 שזה רפח ניצוצים. בסדר? טוב. הלאה. וראי עניין זה באדם מבואר בהר היטב. וכמו שבארנו לאה הקבלה שיש בענייני האדם וענייני ההנהגה העליונה. כל היסוד הזה שאמרנו, נראה אותו באדם. אדם כי ימות, הנה נשמתו תעזבהו. וישוב האפר אל הארץ כשהיה. קוברים את הגוף באפר, והנשמה שלו עוזבת אותו לעולמות העליונים. והרמז והעניין אחד הוא, כי האדם בנוי מחושך הגופניות, הלא הוא גוף החשוך המחודש באסתר פניו יתברך שמו כמו שבארנו. זה דבר אחד. דבר שני, הוא מרוחניות המחיה אותו ומזכחו. תולדת הארת פניו יתברך, להשלים חיסרון נברא, כמו שבארנו גם כן. נכון? דיברנו על זה. הגוף תולדה של האסתר, הנשמה תולדה של ההארה. וביות האדון ברוך הוא מתהלך עם האדם כסדר הזה, כשיש חיבור בין שני הדברים האלה, אז גם האדם חי בעולמו. הנשמה והגוף מחוברים. אך כאשר יניח האדון, ידו האדון ברוך הוא מהאיר פניו אליו, ויניח החושך אשר בטבעו לבדו, אם הקדוש ברוך הוא ישאיר את החושך של הגוף לבד, בלי להאיר עליו, בלי לחיות אותו, כן תסתלק הנשמה מן הגוף ההוא, וישאר הגוף מת כאבן דומם. זה המצב הטבעי של הגוף. זה המצב הטבעי של הגוף. מת כאבן דומם. פגר. למה בכל אופן זה לא ככה? למה בכל אופן אנחנו חיים? זה מה שאנחנו אומרים, רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות. זה הפלא שהקדוש ברוך הוא עושה, שהוא מכניס את הנשמה לתוך הגוף, והנשמה מחיה את הגוף. אבל באופן טבעי, זה בכלל לא אמור להיות כך. זה שני דברים שכל אחד מושך לכיוון ההפוך לגמרי. הנשמה מושכת למעלה, הגוף מושך למטה. אז ברגע שההערה מסתלקת, אז גמר, אז הגוף נשאר מת כאבן דומן. ואולם, גם ייבטל וייפסד. זאת אומרת, הגוף לא רק שהוא מת כאבן דומן, אלא יותר מזה, הוא גם מתבטל ונפסד, הוא נרכב. כי סילק האדון ברוך הוא פניו ממנו. הוא כתיב, תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחם יגבעון, ואל אפרם ישובון. ואומנם, כאשר לא לגמרי יסתיר האדון ברוך הוא את פני טובו לעולם, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא מסתיר לגמרי את פני טובו, כי איזה שביב מאורו, איזה ניצוץ, יגיע חשקת הסתר הפנים לקיומו של עולם, מאיר את העולם, לכן לא יבטל גם הגוף הזה ביטול גמור, ולא תעזבו הנשמה לגמרי, אלא קיימו מה שקיבלו רבותינו הקדושים, יימצא עם העצמות שבקבר איזה חלק חיות, הנקרא בלשונם, הבלה דגרמי. הבלה מלשון? הבל, חום, נכון? גרמי זה עצמות. יש איזושהי חמימות מסוימת, חמימות זה הרי תמיד סימן לחיים, נכון? סימן לחיים. משהו בעצמות, המקיים המיתים לצורך התחייה, שלא יהיו הקמים בתחייה בריאות חדשות, אלא אותם שכבר מתו עצמם, אותם אנשים, וקרקתי והסביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחלית. אז יש לכל אחד ואחד מהאנשים שנפטרים, יש לו משהו ששומר על החיים, איזשהו ניצוץ מסוים ששומר על הגוף שלו, שמשהו ממנו יישאר עדיין קיים, כדי שבתחיית המתים משם זה יבוא ויצמח. זאת עצם הלוז שהוא דיבר עליה קודם, נכון, בדיוק, בדיוק. עצם הלוז זה החלק הפיזי של הדבר, והבלה דגרמי זה החלק הרוחני של הדבר. זה אותו עניין, נכון, אמת, אמת. בספרים זה נקרא ראשי תיבות ענך. ענך, אתם מכירים ספר של אחידה שנקרא חומת ענך? לא, לא מכירים? יש ספר שנקרא חומת ענך. והביטוי חומת ענך בנביאים הוא בעצם ביטוי של מלשון ענך, זה הדבר שאיתו מודדים, לראות שהקיר באמת ישר, כמו פלס, רק שבודקים איתו לגובה. אבל בספרים, חיים ויטל, אריזל, כותבים ענך ראשי תיבות, אורות ניצוצים כלים. אורות א', ניצוצים נון, כלים כף. מה הכוונה? יש בעצם שלושה דברים. האורות זה החלק הרוחני נטו, הכלים זה החלק הגופני נטו, והניצוצים זה מה שמקשר ביניהם. והאורות והכלים, כל אחד בעצם שואף להיפרד, אבל הניצוצים הם אלה שמחברים ביניהם. וזה אותם ניצוצים שעליהם אנחנו מדברים כאן. בסדר? זה מה שנשאר ומחיה גם את האדם באופן פרטי וגם את הבריאה כולה. אמרה הנשמה, כל אלה דברים המתיישבים על הלב הם ודאי. כי לא יהיה האדון ברוך הוא מואס יגיע כפיו, אבל את הטוב יקיים, ויסיר מעליו הרע בגלגולי מסיבותיו. בסופו של דבר, לשם זה יגיע. הטוב יישאר לנצח, והרע יסתלק מעל הטוב. אמר השכל, אתה עכשיו נתחיל בסדר תיקונו של העולם. איך זה הולך? כל תהליך התיקון. ונאמר, כי הנה כבר שמעת שבשעה שחידש הבורא יתברך שמו את ההשפעה לצורך הטבע הזה מתחילה, שעדיין היה עתיד לחדש הביטול להשפעה ההיא, הנה הכוונה באמת בחידוש ההשפעה לא הייתה לה שתתקיים. אלא לשתתבטל. וכבר פירשנו דבר זה למעלה. אמנם ברצותו לחדש מציאות השפעה מתוקנת לשתתקיים, ותוליד התולדות המצטרכות בעולם, הנה הכוונה הייתה באמת להרחיק ממנה הרע שכבר נתחדש לעניינה, והרי כאן הכוונה הפך ממש מן הכוונה הראשונה כמו שבארנו, כבר נסביר. וזה הראש וראשון למציאות תיקון הבריאה, להיות הכוונה נהפכת אל עשיית הטוב וקיומו והצלתו מן הרע. מה בעצם קורה פה? יש פה איזשהו כיוון מסוים, ואז הכיוון הזה מתהפך. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא בהתחלה מחדש השפעה. ועם ההשפעה הזאת הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ואם אתם זוכרים, דיברנו על זה לפני הרבה זמן, שהקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא את העולם בצורה שהיא שלמה. כן? שכולה רק טוב, כולה שלמות. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותה חסרה. ברא אותה עם רע, עם קלקולים, כדי שיהיה על מה לעבוד. בשביל הדבר הזה. וברגע שהקדוש ברוך הוא בורא את הבריאה עם רע ועם חיסרון, אז מה זה אומר? זה אומר שהבריאה הזאת לא יכולה להחזיק מעמד לנצח. היא לא יכולה. היא לא יכולה במצב הנוכחי הזה, במצב הזה שיש בה רע. זוכרים, דיברנו על העניין הזה שאחרי חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא מגרש אותו מגן עדן כדי שלא יאכל מעץ החיים. למה? כי אם הוא היה אוכל מעץ החיים, אז מה זה היה עושה? זה היה מנציח את המצב שלו. כן, הוא היה חי לנצח במצב כזה שיש בתוכו את הדעת טוב ורע, שיש בתוכו את הלכלוך של הרע. זה דבר שלא יכול להחזיק מעמד. אין, זה לא יכול להיות קיים לנצח. בעתיד לבוא, מה שכתוב, השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני בורא, במצב השלם של הבריאה זה באמת יחזיק לנצח. אבל ככה זה לא יחזיק לנצח. אבל הרי בסופו של דבר המטרה היא שזה כן יחזיק מעמד לנצח, נכון? בסדר? בסופו של דבר, העולם כן אמור להחזיק מעמד לנצח. אז מה עושים? אם בהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם משהו כזה שהורס אותו ולא נותן לו את האפשרות להיות קיים לנצח, זה כל המערכת של הרע, אבל המטרה בגדול היא שהעולם כן יחזיק מעמד לנצח, אז זה מחייב לעשות דבר והיפוכו. זאת אומרת, לברוא את העולם בצורה כזאת, שיש בו רע, והרע נכנס לתוכו ופועל בתוכו ומשפיע בתוכו ויש לו כוח להשפיע בצורה שהיא בלתי רגילה, אבל אחרי זה לסלק את הרע לאט 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 כדי שהוא לא יוכל להרוס את הכל. אתם מבינים? בסדר? זה ברור מה שאני אומר? אוקיי?
למה לאט לאט?
מה?
למה לאט לאט?
לא, מה זה לאט לאט? זה יכול להיות ברגע אחד, אבל זה היה מדרגה אחרי מדרגה. מכל מדרגה, הנה עכשיו אנחנו נראה את זה. עכשיו נראה. והנה המציא האדון ברוך הוא כל מידות השפעתו ומדרגותיה. מדרגה ומדרגה בתיקונה. שהכוונה בה תהיה רק להוליד הטוב. וריחק ממנה הרש הוא הביטול שכבר נתחדש מציאותו ליפול בעניין המדרגה ההיא. כלומר, להיות בעניין המדרגה ההיא. ובדרך זה הכין כל מדרגות השפעתו בהדרגתם. ובכל אחת מהן, כל אחת מהמדרגות הוא צריך לעשות כל זה. פירוש, בראשונה להפוך הכוונה בה רק אל תיקון הטוב לא לתה נמצאות כמו שבארנו. שנית, להרחיק ממנו הביטול שכבר חודש לה שלא ישוב ויבטלה. אמנם הרע גם כן לא רצה אדון לבטלו, אלא להרחיקו, שיהיה קיים ועומד כל זמן הצריך לבריות. וגם קיום הרע עצמו לא יהיה לה מכוחו ידבר, כי הוא לבדו עושה את הטוב ואת הרע ודאי. אך אין זה אלא העניין היותר שפל המתייחס להשפעתו והשגחתו יתברך. מה הכוונה? בשלב הראשון הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, נאמר, ניתן את זה בתור דוגמה, כן? את כל המערכת של ההשפעה, כל המערכת של הטוב, היא מערכת של בניין עם 100 קומות. בסדר? בניין עם 100 קומות. מלמטה ועד למעלה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם רע, ושהרע הזה יוכל כמעט להשתלט על הבריאה כולה. אבל כדי שהוא יוכל להגיע לדרגה הזאת של כמעט להשתלט על הבריאה כולה, אז צריך שהרע יוכל להגיע לא רק לקומה הראשונה, אלא להגיע עד לקומה המאה. נכון? בגלל שאם הרע מלכתחילה יכול להגיע רק לקומה הראשונה, אז הרע הזה מלכתחילה לא מסוגל לעשות שום דבר. זה סתם, זה זבוב, זה לא באמת רציני. חז"ל אומרים שיצר הרע נמשל לזבוב, אבל זה זבוב שהוא הרבה יותר מזבוב. זה צריך להיות זבוב כזה שיכול להשתלט על הכל. לכן הקדוש ברוך הוא בהתחלה שם את הרע במערכת כזאת שיכול להגיע מהקומה הראשונה ועד הקומה המאה. אבל אם באמת הרע יישאר בקומה המאה, אם הוא יגיע עד לשם, אז, אז, אז בסופו של דבר, אז אנחנו נהיה ב-50%, 50%. אז יהיה קון שהרי יערוס את הכל. יש סיכון שיערוס את הכל. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא בשלב השני? מוריד אותו. אחרי שהוא העלה אותו עד למעלה, מוריד אותו. מוריד אותו מהקומה, מעל הקומה ה-99, מהקומה ה-99 ל-98, 98-97. מוריד אותו למטה, 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 עד שהוא מגיע לקומה הראשונה.
הדורות?
מה? לא, לא, בזמן הבריאה. בזמן הבריאה, ככה נכון, נכון.
לפני חטא אדם הראשון.
כן, כן, זו לפני חטא אדם הראשון.
כל
זה בהכנה, כל זה בתשתית. כל זה בתשתית. הרם מתחיל מלמעלה למעלה למעלה, והקדוש ברוך הוא אחרי זה מוריד אותו וכל המדרגות לאט 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 לאט. ככה זה מתואר בספרים. התהליך הזה, שזה הולך ומסתלק כל פעם. מכל ספירה זה הולך ומסתלק. וככה כל פעם שיש קומה שממנה נעלם הרע, הקומה הזאת מתקנת. והקומה שמתחתה מסתלק מן הרע ויורד למטה, אז גם הקומה הזאת מתקנת, וכן הלאה וכן הלאה. אז אם ככה, אז ריבונו של עולם, אז בשביל מה להעלות אותה לקומה המאה, אם אתה בלאו הכי מוריד אותו למטה? נכון? אבל את השאלה הזאת, כולנו יודעים, זה כמו השאלה שכולם שואלים, למה אדם, למה הקדוש ברוך הוא מלמד את העובר במאה אימו את כל התורה כולה, אם בלאו הכי אחרי זה הוא שוכח אותה? אבל התשובה היא, כשהקדוש ברוך הוא מלמד את העובר במאה אימו, אז הוא נותן לו את זה בפוטנציאל. שמה הוא מכניס לו את זה לתוך אדם. אם לא היה הדבר הזה, לעולם אדם לא היה יכול להגיע לזה. בסדר? זה מה שנותן לו את הבכוח. אחרי זה, בפועל, אז הקדוש ברוך הוא משכיח את זה מאיתנו עכשיו. תתחילו אתם ללמוד. אותו דבר גם בקשר לרע. בפוטנציאל, הקדוש ברוך הוא נתן לרע כוח להגיע עד למעלה למעלה. למה זה חשוב? זה חשוב כדי לתת את האפשרות, חס וחלילה, שעל ידי המעשים של האדם, הרע יוכל להגיע גם עד הקומה המאה, גם עד שם. אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו למטה, ופה עכשיו נמצאת העבודה שלנו. בגלל שהרע יכול להגיע עד לקומה המאה, אז עכשיו זה תלוי בנו. האם אנחנו נעלה אותו עד למעלה, חלילה, או שאנחנו נוריד אותו עד למטה, ובזה אנחנו נתקן את העולם לגמרי. זה כבר נמצא בידיים שלנו.
בגלל שיש לנו כל כך הרבה משווה, אז בקדות אנחנו מתחברים ליתרה.
מה, לא הבנתי? בגלל ש... יש לנו הרבה משותף, כן, זה נכון.
כוחות האדירות שעומדות פתח, כפתח.
נכון, 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 נכון. את הדבר הזה, את הדבר הזה רבותינו רמזו במילה אחת, שבעצם נרמזת בפסוק. וזה נוגע כבר, אנחנו ממש סמוך ונראה לשם, זה קשור לעבודת יום הכיפורים. הכהן הגדול היה עושה הגרלה, גורל, על שני הסעירים. סעיר אחד לאשם וסעיר אחד לעזאזל. עזאזל, אומרים רבותינו, זה בעצם ראשי תיבות של הפסוק, כי גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. זה לעומת זה עשה האלוקים, בסדר? או את זה לעומת זה עשה האלוקים, ראשי תיבות, עזאזל. מה בעצם כתוב כאן? מה זה את זה לעומת זה? זה לעומת זה, הכוונה היא שיש לנו פה שני בניינים של 100 קומות. הבניין אחד של מערכת ההשפעה, מערכת הטובה, והבניין השני זה של מערכת הסיטואחה. הרע מסוגל להגיע עד לקומה המאה. גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. שתי המערכות האלה קיימות, הן פה, הן נמצאות. העבודה של יום הכיפורים היא מה? העבודה של יום הכיפורים זה לשלח את השעיר הזה לעזאזל. אז כולם שואלים, רגע, מה זאת אומרת? ביום הכיפורים, יום הכיפורים מקריבים שעיר לעזאזל, ביום הכיפורים אנחנו מקריבים לשטן, אנחנו עושים עבודה זרה כזאת. אומר המהר"ל חס וחלילה, אנחנו לא מקריבים לעזאזל, אנחנו זורקים לעזאזל. אנחנו זורקים לעזאזל, משלחים את השעיר הזה לעזאזל. באמת זה הרי מה שעושים. הכהן, איש אותו, סליחה, לא הכהן, איש איתי, אותו אדם, זה יכול להיות גם ישראל. אותו אדם שלוקח את השעיר הזה, מה הוא עושה? לוקח אותו, שם אותו בראש הצוק, דוחף אותו עד שהוא מתרסק לגזרים, נכון? זורק אותו עד למטה. עכשיו תראו את המשל ותבינו את הנמשל. מהקומה המאה למעלה, מראש הבניין הזה של המאה קומות, מה הוא עושה? לוקח את השעיר הזה, זורק אותו למטה. כמו שהקדוש ברוך הוא מוריד את, הוריד את הרע בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. הוריד אותו מהקומה המאה עד למטה, זה בעצם מה שהוא עושה. איך הוא עושה את הדבר הזה? מכוח מה הוא עושה את הדבר הזה? אז זה הסוד שאותו מגלה המהר"ל. הצורה שבה מחליטים איזה שעיר הולך להשם ואיזה שעיר הולך לעזאזל, זה על ידי הגרלה, על ידי גורל. מה זה אומר גורל? אומר המהר"ל, גורל הכוונה היא שאחד תלוי בשני. דיברנו על זה פעם פעם. גורל זה אומר שאחד תלוי בשני. אם זה נכנס, אם זה הולך להשם, זה הולך לעזאזל. אם זה הולך להשם, זה הולך לעזאזל. זאת אומרת שאחד מתחייב מתוך השני. הכוונה היא בעצם כזאת. שני הסעירים האלה הם בעצם משל לנו. הדם של הסעיר זה הדם הקרוב ביותר לדם האדם. נכון? כשהאחים של יוסף רוצים לרמות את יעקב אבינו, תרוף תורף יוסף, אז כתוב וישחטו שעיר עיזים והתבלו את הכותונת בדם. הדם של הסעיר הוא בעצם הדם שלנו. ובכל אחד מאיתנו יש את שני הדברים האלה. יש את המלאך הטוב שבכל אחד מאיתנו, ויש גם את מלאך המוות שבכל אחד מאיתנו. יש את החלק הטוב ויש את החלק הרע. אנחנו לא יודעים. לא יודעים מה העיקר בתוכנו. זה או זה. מה שקורה ביום הכיפורים זה שעל ידי הגורל מתברר מי אתה באמת ומי אתה לא. ברגע שעושים את הגורל ולוקחים שעיר אחד להשם, ומכוח זה את השני זורקים להזזל, אנחנו אומרים דבר אחד מאוד פשוט. אנחנו באמת שייכים להשם. כן, הדם שלנו באמת צריך להיכנס לפני ולפנים, לקודש הקודשים. ובגלל שהוא נכנס לקודש הקודשים, אז את החלק הלא טוב שבנו אנחנו יכולים לזרוק לעזאזל. אז כל החטאים שלנו, כל ההבנות שלנו, איך כתוב, ונשא השעיר עליו את כל ההבנות בני ישראל אל ארץ גזירה, את כל ההבנות שלנו אפשר לזרוק אותם החוצה, כי זה לא אני באמת. זה לא אני באמת, זה משהו חיצוני, זה מישהו אחר שפיתה אותי, מישהו שהכשיל אותי. אז אפשר לזרוק את זה החוצה. זאת הדרך להגביר את הטוב על הרע. זאת הדרך. מה שאמרנו, שברגע שהרע בעצם בפוטנציאל יכול להגיע לקומה המאה, כן? והשאלה אם הוא יגיע לשם או לא יגיע לשם, זה תלוי בנו, זה מה שאנחנו עושים ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו לוקחים את הרע הזה ואומרים, אתה לא אמיתי. אתה זה לא אני. אני בעצם שייך פנימה. אני שייך אל הטוב. לך אין זכות קיום. אז מה אני עושה? אני לוקח אותו, וכמו שאומרים הישראלים, מפרק לו את הצורה. אני מפרק לו את הצורה, אני מרסק אותו, אני זורק אותו הכי עמוק שרק אפשר, כדי שהוא יתרסק. ככה אתה לוקח את הרע ואתה מוריד אותו עד למטה. לכן זה נקרא שעיר לעזאזל, כי גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. יש פה את שני המערכות שהן אחת מול השנייה. איך אתה מתגבר לעזאזל? על ידי שאתה זורק את השעיר לעזאזל. בסדר? זה ברור מה שאנחנו אומרים. אוקיי? זה התהליך, זה מה שהוא אומר פה. ונמצא, שוודאי סידר האדון ברוך הוא, כל הדרגת השפעותיו למה שצריך לקיום העולם מדרגה אחר מדרגה. ואחר כל אלה, אחרי שהקדוש ברוך הוא בנה את המאה קומות האלה של הטוב, ייחס לו גם כן עשיית הרע וכל חלקיו וענייניו. כן? גם הרע יש לו גם כן מאה קומות כנגד. והנה יש ברע הזה מה שמקביל לכל חלקי ההשפעה הטובה. כי לכל חלק השפעה טובה, ככה חודש הביטול, הרע. ומכל חלק השפעה טובה, רוחק הביטול המיוחד לה, אך לא נתבטל. אמנם כל הביטולים המיוחדים לכל חלקי השפעה טובה, אינם אלא מיני סוג אחד, שהוא הרע הכללי. כן? כל הביטולים כולם, כל מה שנקרא הסתרה החמה.
מה פירוש כל הביטולים?
כל הביטולים הכוונה היא, כנגד כל עניין טוב שיש לך, יש עניין רע שבא לבטל אותו. כולם שייכים לאותו מן דאמר. כולם שייכים לאותו אחד, שזה לרע, למערכת של הסתרה אחת. וכל הסוג כולו לא ייוחס להשפעתו יתברך, אלא בערך היותר שפל שבכל העניינים הנכללים בזה. זה משהו שהוא בא מהסתר פנים, זה משהו שהקדוש ברוך הוא משפיל אותו, מוריד אותו, מנמיך אותו. ועל כן, מאז נתקנה דרך משל המדרגה עליונה שבהשפעה, למשל הקומה המאה, הנה ביטולה כבר נודע ורוחק ממנה. כן? אז הביטול הרע, שמקביל לקומה המאה, מה שנמצא שם למעלה, התרחק ממנה. הקדוש ברוך הוא הרחיק אותו. כן? הוא לא ביטל אותו, מכיוון שאם הוא היה מבטל אותו, אז גמרנו, נגמר כבר מה לעבוד פה בעולם. לא, יש לו את הפוטנציאל, הוא מסוגל עדיין. אבל הקדוש ברוך הוא ינמיך לו את הקומה. עכשיו זה תלוי בנו. ולא נתבטל, אך מציאותו תלוי להתקיים או להתנהג רק במדרגה התחתונה המיוחסת להשפעה. ובמדרגה השנית שנתקנת, כן, הקומה שמתחת, שעכשיו היא זאת שנתקנת, אחרי הקומה המאה, הקומה ה-99 למשל, גם ביטולה נודע כבר, הרע שכנגדה נודע, ומציאותו תלוי עד התחתונה, כמו שבארנו. הקדוש ברוך הוא ינמיך את זה. אך מצד הדרגת ההשפעות, הרי כבר נתקרב עניינו להתהוות יותר ממה שהיה בראשונה, ובשלישית יותר מהשנית, וכן כולם עד המדרגה האחרונה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הקומה המאה, אז כשהקדוש ברוך הוא יחיק את הרע מהקומה המאה, מהקומה הכי עליונה, זאת אומרת ששם אתה לא תראה אפילו זכר לרע. הוא קיים בפוטנציאל, אבסטרקטי מאוד, אתה לא תראה זכר. בקומה ה-99 כבר קצת רואים אותו יותר. בקומה ה-98 רואים אותו עוד קצת יותר. ככל שאנחנו יורדים למטה מהעולמות העליונים אל העולם שלנו, אנחנו נראה את הרע יותר, עד שכשאנחנו מגיעים לעולם שלנו, אוהו איך שרואים אותו, נכון? פה אתה רואה אותו בלי סוף. אבל זה הנקודה, כי הקדוש ברוך הוא לא ביטל אותו, הוא נמצא, אבל הוא נמצא בעיקר במדרגות התחתונות ביותר, עם יכולת השפעה גם עד למעלה. על כן נאמר, שמיד שירצה האדון ברוך הוא לתקן ההשפעה בשלמות, לקח לסדר סדרי הטוב וסדרי הרע, וסדרי הטוב הולכים ונתקנים במדרגותיהם, אחרה הנה הוא תלוי ועומד, מתחילת הסתדר ההשפעה עד הגיע למדרגה האחרונה שבה תלויים כל סידורי ענייניו בפרטיהם. כי הכוונה היא להשפיל מציאות הרע שלא יהיה עניינו אלא הפחות שבכל העניינים שבבריאה. תבינים, זאת אומרת, המדרגות של הטוב, המדרגות של ההשפעה, הן קיימות, הן מסודרות, הן יציבות, והמדרגות של הרע הן לא יציבות, בגלל שזה בדיוק העניין שלהן. אם הן היו יציבות, הן היו משתלטות. הקדוש ברוך הוא בעצם שם את הרע בצורה כזאת, סליחה שזה קצת אבסטרקטי מה שאנחנו מדברים, זה קצת בעולמות העליונים. אבל בעצם העניין הוא שהרע לא נשאר יציב, אלא הקדוש ברוך הוא בעצם מוריד אותו. מוריד אותו, והרע מסוגל לעלות ולרדת. הוא בצורה כזאת, אז הוא לא יציב. אולי זה הרמז של מה שאומרים ש... השקר אין רגליים, ולמת יש רגליים, נכון? רואים את זה גם באותיות, נכון? האותיות של שקר זה שין, שיש לה רק שפיץ אחד, וקוף שגם עומד על שפיץ אחד, וריש עומד על שפיץ אחד. אבל האמת, כל האותיות של אמת יש להם רגל יציבה. עכשיו, זה לא סתם, זה גוף היסוד. האמת, זאת אומרת, המדרגות של ההשפעה, הן יציבות, הן קיימות. זו בריאה שהיא קיימת לנצח. המדרגות של החיסרון של הרע, אלה מדרגות שהן לא יציבות, כי הן לא אמורות להתקיים לנצח, בסוף הן יתבטלו. אז זה נע ונד, זה עולה ויורד. זה תלוי במעשים שלך.
לא בגלל שהן תלויות, אלא בגלל שהן מעשי אדם. אתה אומר שבעיקרון, לפני שנעשה שום דבר,
הקדוש ברוך הוא כבר השפיל אותם.
וגרם להם לא להיות יציבים.
נכון. אבל, זה שהקדוש ברוך הוא השפיל אותם ולא ביטל אותם, ולא סתם לא ביטל אותם, לא ביטל אותם אפילו מהיכולת להגיע גם לקומה המאה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא השאיר את ההשלמה לנו, כדי שאנחנו נהיה לשנבטל אותם בסוף. בסדר?
כן, כי לפי מעשי אדם, זה אפשר גם את הדברים הטובים, את ההשפעה להיות לא יציב. ההשפעה יכול להיות יום
אחר, כן. רגע. אז עכשיו... זהו.
אין שום דבר שיציב.
אז עכשיו, לפי מה שאתה אומר, אז בוא נבין את זה יותר לעומק. אז מה הכוונה? זה לא שבגלל המעשים של האדם הטוב לא יציב. הטוב יציב. רק השאלה היא אם יש משהו שמסתיר אותו. אם יש משהו שמפריע לו. וזה תלוי במעשי האדם. אתם מבינים? ברור, הטוב מצד עצמו הוא בסדר גמור, הוא מצוין. השאלה מה שתלוי במעשים שלנו זה האם אנחנו ניתן לרע להסתיר את הטוב, או שלא ניתן לרע להסתיר את הטוב. למה נפקמינה? שתבינו, כשהרב קוק זצ"ל הסתכל על, כתב את המאמר שלו, כתב אותו לאנשי השומר הצעיר, היו אז השומר הצעיר, זה היה הכופרים הגדולים, אלה שבאו לארץ מתוך בעיטה בכל קודשי ישראל, ממש. הוא כתב שמה ככה, הוא כותב, אחים אהובים שנואים, טהורים נדמה לי ומשוקצים כתומעת הנידה. כך הוא כותב להם. אז לא זוכר מישהו, אחד מהרבים אצלנו בישיבה סיפר שפעם מישהו בא ו... איזה מישהו בא אליו והראה לו את הכותרת, את הפתיחה הזאת, כדי להראות לו כמה שהרב קוק היה מבולבל. מה, הוא לא ידע איך להסתכל על דברים, מה, אהובים, שנואים, משהו קציד, כאילו, תחליט, מה אתה רוצה? מה הרב קוק זצ"ל להתכוון להגיד? התכוון להגיד דבר אחד. בעצם, בכל אחד ואחד מאיתנו, יש טוב שהוא טהור וקדוש, והוא יציב, הוא כל כך יציב. הוא כל כך יציב. מה גורם לבן אדם להסתבך? מה גורם לבן אדם להתבלבל? מה שגורם לו להתבלבל זה החלק הלא יציב שבו, זה החלק של הרע. החלק הזה. ואם אתה רוצה לגלות את הטוב שבו, אתה לא צריך עכשיו להכניס בו טוב. אתה צריך רק לסלק את הכיסויים של הרע. אז הוא הסתכל עליהם ואמר, אתם טהורים! אתם כל כך טהורים! אבל אתם גם כל כך מלוכלכים. אתם נותנים ללכלוך הזה להשתלט עליכם. ברור, זה הנקודה. כתוב בפסוק, כי אלוקים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. מצידנו בפנימיות, ודאי שאנחנו ישרים, אנחנו ישרים וטובים. ועל כן, סליחה, איפה אנחנו? שורה שלישית. כי הכוונה היא להשפיל מציאות הרע שלא יהיה עניינו אלא הפחות שבכל העניינים שבבריאה. וההשפלה הזאת, ההשפלה של הרע מכלל התיקונים הגדולים אשר לעולם היא, שתהיה מרובה מידה טובה ממידת הפורנות הרבה. לכן מידה טובה מרובה ממידת פורנות. כי למידה הטובה יש קיום, יש לה נצח, למידת הפורנות לא. ועל כן מתחילת הסתדר הסדרים, הבדיל האדון ברוך הוא סדרי הטוב לצד אחד להסתדר ולהתקן, וסדרי הרע מהצד השני להתגלגל בהשפלתה ממדרגה למדרגה, כי לפי מה שהיה הסדר מסדרי הטוב נתקן, כך, לעומת זה, סדר הרע נשפל. סדר הרע נשפל לעומת זה. עד שבהשתלם, כאשר סדרי הטוב נשלמים להתקן, נמצא הרע נשפל לגמרי, והעולם מתוקן כראוי. ברגע שהטוב משתלם, מגיע לידי גילוי שלם, אז ממילא הרע נהרס לגמרי ומתבטל. וזה פתח גדול להבין עניין עם הלאה איך הרבה המוזכר אצל רבותינו מגילה דוו. מכירים את הגמרא הזאת? מה מגילה דוו? הערה 300. עם הלאה איך הרבה, עם מלאה, עם מלאה, עם המלאה זו, קיסרי, חרבה זו ירושלים. ועוד אמרו לו, נתמלאה צור אל המחורבנה של ירושלים. מה הכוונה? זה שתי מערכות שהן בעצם יונקות אחת מהחורבן של השנייה. זה, זה, זה משהו שלא יכול ללכת ביחד.
והיה כאשר תריד ופרקת.
נכון, והיה כאשר תריד ופרקת הוא לא מעל צוואריך. ומה הכוונה? כאשר תריד, זאת אומרת, כאשר תהיה לך זכות טענה כנגד יעקב, כנגד עם ישראל, שהם לא עושים את מה שהם צריכים לעשות, נכון? בסדר, אלה שתי מערכות שיונקות אחת מהשנייה. אחת מהחורבן של השנייה. כי זה כלל עניין עבודת האדם. כי עשה האלוקים, כלל עניין עבודת האדם, כי עשה האלוקים את הטוב ואת הרע, והשפלת הרע אינה תלויה אלא בהגברת הטוב, וההפך להפך חס וחלילה. והקדוש ברוך הוא הודיענו המעשים המצטרכים להגביר הטוב בסדריו, שממילא נמשך השפלת הרע וכל סדריו, ונמצא העולם מתקן בתיקון שלם. זה התהליך. עכשיו, כיוון שאנחנו בחודש אלול, ואנחנו כבר אוטוטו בעניינים של התשובה, אז מתוך המחשבות האלה חשבתי שבאמת כל מה שמדבר פה הרמח"ל, הרמח"ל בעצם רומז לכל עניינה של התשובה. אני אסביר למה אני מתכוון. הרמח"ל בעצם מדבר פה על תהליך. הקדוש ברוך הוא בהתחלה ברא את הבריאה בצורה כזאת שיש מערכת של טוב, מערכת של השפעה. כנגדה, גם את זה לעומת זה עשה אלוקים מהקומות של רע, ואז הכוונה מתהפכת, נכון? והקדוש ברוך הוא משפיל את הרע. חז"ל אומרים, זה הדף היומי של אתמול, חז"ל אומרים בפסחים, דף נ"ד, ששבעה דברים קדמו לעולם. ואחד מהם זה תשובה. הכוח של התשובה קדם לעולם. עכשיו זה באמת מאוד מוזר, איך שמבינים בישיבות את המושג תשובה. מה זה תשובה? תשובה! הכוונה היא, אדם חטא, עשה משהו לא טוב, אז הוא חוזר בתשובה. איך יכול להיות שתשובה קדמה לעולם? הרי כל המושג של תשובה התחיל רק ברגע שהאדם התחיל לחטוא. נכון? אז מה זה תשובה קדמה לעולם? אומר הרב קוק זצ"ל, שוודאי וודאי שהכוח של התשובה זה כוח שהוא הרבה הרבה יותר עליון, הרבה יותר קודם לאדם ולחטא שלו. העולם כולו קיים מכוח התשובה. מה זאת אומרת? תשובה זאת אומרת שיש איזשהו מין כוח שמחזיר בחזרה את הכל, משיב בחזרה את הכל למקור שלו. מחזיר את הכל בחזרה למצב הבריא והנכון שלו. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם מלכתחילה בצורה כזאת שיש את המצב השלם, ויש את המצב שבו העולם נמצא עכשיו, ויש כוח שמשיב את העולם למעלה, מין קפיץ כזה. כן? שמושך את העולם בחזרה. והעולם כל הזמן מתקדם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, גם אנחנו לא רואים, אבל העולם מתקדם עוד ועוד 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 עד שהוא בסוף יחזור אל המקור שלו. איפה זה היה? באיזה נקודה זה היה? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה, הרי באמת זה מוזר, אם בסופו של דבר הכל אמור להיות שלם, אז בסדר, שהקדוש ברוך הוא יברא אותו שלם. למה לברוא את העולם עם כוח של תשובה? זה מה שאומר פה הרמח"ל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שהמטרה בסופו של דבר זה שהכל יהיה שלם, שהטוב הגמור ישתלט על הכל. אבל כדי שיהיה מקום לעבודה, לחיסרון, לכן הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, ויש רע בעולם, והרע הזה מגיע עד לקום המאה. אבל אם זה יישאר ככה, העולם לא יחזיק מעמד. לכן מה עושה הקדוש ברוך הוא? הופך את הכוונה. מה זה הופך את הכוונה? חוזר בתשובה. מבינים? חוזר בתשובה. מה זה אומר חוזר בתשובה? אם בהתחלה הכיוון היה כזה, שהרע הולך ומתגבר ומשתלט עוד ועוד 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 ועוד, עד שהוא מגיע לקומה המאה, וככל שהרע משתלט יותר ויותר, זה אומר שהעולם נהיה יותר מקולקל, יותר חולה, יותר הרוס, יותר רחוק מהמקור שלו, בא הקדוש ברוך הוא והופך את הכוונה. ומה זה הופך? עכשיו משפילים את הרע. מרחיקים אותו, מרחיקים אותו, מרחיקים אותו, מרחיקים אותו, כדי שבסוף, בסוף, הטוב הגמור יוכל לנצח את הכל. זה בדיוק מה שנקרא תשובה. זה בדיוק מה שנקרא תשובה. לקחת את ההשתלטות של הרע, ולהפוך את הכיוון, ולהשפיל אותה, כדי שבסוף העולם יגיע למצב המתוקן שלו. והכוח הזה זה כוח שכל העולם קיים מכוחו. כל העולם קיים מכוחו.
זה משהו שתשובה רק יכולה להיות מועילה בצורה של הדרגתיות, יכולים?
מה זאת אומרת?
של דרגה דרגה, לאט לאט, לחזור כל שלב ושלב.
יכול להיות.
יש אפשרות להשיג תשובה מבט אחד, כאילו...
יש מצבים כאלה, כן, הרב קוק כותב על איזה תשובה פתאומית, תשובה הדרגתית, יכול להיות כזה מצב. יכול להיות מצב כזה. זה יכול לבוא ברגע אחד. אתה יודע מה? זה באמת היה יכול לקרות ברגע אחד. מתי זה יכול לקרות ברגע אחד? איך היה יכול להיות תשובה לכל העולם כולו ברגע אחד? מתי היה אותו רגע שבו זה היה יכול לקרות?
בתקופת עזרא, בתקופת חזקיהו.
לא, לפני. לפני. יש עוד הרבה הרבה לפני.
אדם הראשון.
מה? אדם הראשון, נכון. אצל אדם הראשון. אם אדם הראשון היה מקשיב לציווי של הקדוש ברוך הוא, והיה משפיל את הרע עד הסוף, גמרנו, ברגע אחד הכל היה קורה. נכון? זאת הייתה התשובה בצורה הכי שלמה שלה. אבל זה לא קרה. אז זה הולך בהדרגה, לאט לאט, שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב. זה מה שחז"ל אומרים, הרב קוק מביא את זה, חטא חטא הארץ. זה שהקדוש ברוך הוא אמר, עץ פרי עושה פרי, והארץ עשתה לא עץ פרי עושה פרי, אלא עץ עושה פרי. מלכתחיל הטעם העץ היה צריך להיות כטעם הפרי, אבל הארץ הוציאה פירות כאלה שהטעם העץ הוא לא כטעם הפרי. מה הנקודה? הרב קוק מסביר את זה בצורה קצת אחרת, נגיד זה בצורה קצת שונה. העץ הוא המקור. העץ הוא המקור. והפרי זה התוצאה. מלכתחילה מה שצריך להיות זה המצב הבריא והנכון ביותר, שהטעם של הפרי הוא בדיוק כמו הטעם של המקור. ואת התולדות הם באותה דרגת שלמות של המקור. אבל העולם לא בנוי ככה. העולם לא בנוי ככה. בגלל שהעולם צריך להיות עולם של עבודה, עולם עם חסרונות, לכן הארץ מוציאה פירות שהם בטעם אחר מאשר העץ. בטעם אחר. האמת היא שלפי זה הפירות צריכים להיות בטעם פחות טוב מאשר הטעם של העץ, נכון? כנראה שהטעם של העץ הוא כל כך גבוה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותו. כן? מה שאנחנו מסוגלים לתפוס מהעץ זה... מה? לא ניסינו לאכול עצים. אפשר לנסות. לא, אבל מה שכן, מה שאתה כן יכול לקבל מהעץ, וזה בדרך כלל אתה לא מקבל אותו מהפרי, זה את הריח. נכון? הבשמים, אלה דברים שאותם אתה מקבל מהעץ, והריח הוא משהו שהוא הרבה יותר עליון מאשר הטעם. אז בכל אופן, הארץ מגדלת פירות כאלה, שיש פער בינם לבין המקור. זה אותו חטא שחטא הארץ, זה מראה שבבסיס, בבריאה, יש את הפער הזה. וזה מה שהרמח"ל מדבר עליו כאן. וכדי שהכל יחזור בחזרה אל המקור שלו, כדי שהכל יחזור בתשובה, כוח התשובה יוביל את כל העולם אל השלמות שלו, בשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה את כל ההשפלה הזאת של הרע, הפך את הכוונה והשפיל את הרע, ונתן לנו בידיים שלנו לגמור את העבודה הזאת. וכל יום הכיפורים כשאנחנו זורקים את השעיר הזה לעזאזל, אנחנו עוד יותר משפילים את הרע, ועוד יותר משפילים את הרע, ועוד יותר משפילים את הרע. ומכוח זה יש מחילת עוונות. מכוח זה הלשון של הזהורית מלבינה, והעולם מתקדם עוד שלב אחד לקראת השלמות שלו. בסדר? אוקיי? טוב. נעצור פה. שקוע אליי.